רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו שמחים שבחרתם להיות איתנו בשעה הקרובה, שבה נדבר על איך לא עניינים אקטואליים, על הלחימה בצבא ובמדינה, על חזרת החטופים, וכל זה מזווית טיפ-טיפה אחרת, זווית שאני לא בטוחה שכולכם מכירים, מסוג הסיפורים שאיך קראתי להם, רק בישראל. אבל לפני שנתחיל ונגיע ככה לסיפור שלשמו התכנסנו, אז נתחיל כמו תמיד בהולי טיפ. אז בואו נשמע את הג'ינגל שלנו, של ההולי טיפ, ומשם נשמע את הטיפ עצמו.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום נוגע לנושא שאני קוראת לו אפס הפתעות. מה זה אפס הפתעות? לפעמים הפתעה יכולה להיות דבר נעים, אבל כשאתם מגיעים לחקירת מצח, הפתעה זה לא דבר נעים. ואם אתם אומרים לעצמכם, מה כבר יקרה, אני אגיד את כל מה שיש לי, יהיה בסדר, זאת טעות. שימו לב, כשאתם מגיעים לחקירת מצח, אתם צריכים להיות במצב של אפס הפתעות. כשמכינים אתכם לחקירה, כשאני מכינה אתכם לחקירה, אני אומרת לכם בדיוק איך זה הולך להיראות, מה הולכים לשאול אתכם. לא רק מה הזכויות שלכם, שזה ברור, אלא גם מתי נכון לעשות בהן שימוש. איך נכון לעשות בהן שימוש. מה ישאלו אתכם, ומה נכון לענות, ואיך נכון לענות, ומה המשמעות של כל תשובה ותשובה. איזה תרגילים בטוח יעשו לכם, ולא כדאי שטיפלו בהם. איך נכון להתנהל, על מה נכון לחשוב, איך נכון להיערך ולהכין אפילו לפעמים את ההורים שיהיו רגועים, את עצמכם שתהיו מוכנים. אז כבר הבנתם. אם אתם יודעים לאן אתם הולכים ומה הולך להיות, אתם תהיו רגועים, אתם תהיו מוכנים ולא תהיו מופתעים. אז תזכרו, הזמינו אתכם לחקירה, המטרה שלכם זה אפס הפתעות. עד כאן בנושא הזה. ועכשיו, כמו שהבטחתי, יש לנו כאן מרועיינת מדהימה ומעניינת. ואנחנו נגיד צהריים טובים לסגן אלוף במילואים, סיוון שחק ויינר. מה שלומך?
שחק וינר?
וינר.
צהריים טובים.
צהריים טובים, ותודה שהצטרפת אלינו. האמת שאני חושבת שנכון אולי שנתחיל בזה שנציג אותך, נגיד שאת פורשת צהל, ואת בעצם מאז השביעי לאוקטובר, הידוע לשמצה, קצינת קשר למשפחות חטופים, והטוויסט הוא שבעצם את בעצמך בת של פדוי שבי ממלחמת יום כיפור, ואני תכף נדבר על המורכבות באירוע הזה, אבל אני חושבת שהדבר הראשון זה להתחיל, כמו שכולם מתחילים בהתחלה, איפה תפס אותך השביעי לאוקטובר?
כן, אז אכן כמו שהצגת אותי, ו... הבוקר של השביעי באוקטובר, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, התעוררתי 6:29. האמת שאני גרה במודיעין, במודיעין לא היו אזעקות, אבל התעוררתי מהבומים, יש לי ככה מרפסת שצופה על כל אזור השפלה, ואני התעוררתי מהבומים, ואני מסתכלת בטלפון ורואה את כל ההתראות, וכמו כולם לא כל כך מבינה מה קורה.
ברור.
יוצאת למרפסת, מנסה רגע להבין מה קורה, ולאט לאט, ככל שעובר הזמן, התמונות מתחילות לעלות ולהצטבר.
ועדיין לא מבינים מה קורה.
ועדיין לא מבינים מה קורה, אבל מבינים שאנחנו בתוך איזשהו אירוע אחר.
את מיד מבינה, זאת אומרת, מהתמונות שיש פה אירוע של חטופים או שלא?
לא רק שאני לא מבינה שיש אירוע של חטופים, אני, למעשה המחשבה הראשונה שהייתה לי זה... אוקיי, אני צריכה להעיר את הבת החיילת, כי אולי צריכה לחזור לצבא.
אוקיי.
וכאשת צבא לשעבר, אז ברור לי שאם יש איזושהי התחממות, קורה משהו, כנראה צריכים את החיילים, אולי מקפיצים אותה, וזו המחשבה הראשונה. והמחשבה השנייה באמת הייתה על התאריך, והסמליות של השביעי באוקטובר.
כן, בדיוק... מיד חשבת על זה?
כן, מיד. מיד חשבתי על השביעי באוקטובר, 50 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. ובשעות די מוקדמות אני ככה מרימה טלפון להורים לראות מה קורה איתם, איפה הם, איך הם מרגישים, גם הם גרים במודיעין, ככה שלא היינו באיזשהו אזור של לחימה, אבל המחשבות נעות בין הילדים שהם בגילי צבא, גיל ההתבגרות, לבין ההורים שהם הדור הזה של יום כיפור.
זאת אומרת, את חושבת על ההורים בהקשר הזה של הלחימה, לאו דווקא בהקשר עדיין של החטופים?
כן, בהקשר של מה עובר עליהם שפתאום...
ההיסטוריה חוזרת.
מהר, ההיסטוריה חוזרת, הפתיעו אותנו, די מהר הבנתנו שזה משהו קצת יותר מהרגיל, אפילו הרבה יותר מהרגיל, אבל בהתחלה זה היה ככה, עדיין לא הבנו את ההיקף. וככל שהתחילו להתבהר התמונות של החטופים, אז באמת ההבנה שיש פה אירוע בסדר גודל אחר, והמקום של החיבור לסיפור האישי, ככה תופס אותי בעוצמה יותר חזקה.
בוא נעשה רגע פאוזה ונדבר על הסיפור האישי קצת. בוא נשמע את הפרטים שאת מכירה.
בשמחה. אז אבא שלי, אורי שחק, היה טייס בחיל האוויר, סליחה, סרן, בטייסת 201, טייסת האחת, טייסת הקורנסים, הפנטומים, וכשפרצה המלחמה, הוא ואימא שלי ואחי, שהיה אז בן 5.5-6, גרו בשיקון בחצור. בשישי לאוקטובר, כשהייתה הזעקה הראשונה, פרצה המלחמה, אז אבא שלי ככה אומר לאימא שלי, אני הולך לטייסת, זה בטח איזה התראה ככה, כמו שהיו
משהו
יחסית,
בקטנה.
כן, יחסית בתקופה האחרונה לא מעט, אבל כשהוא מגיע לטייסת והוא מבין ורואה את הבלגן, אז שמה בעצם מתחילה ההבנה שזו מלחמה ושזו מלחמה אחרת. וביום הראשון יוצאים, בלגן גדול, מבצעים אי אלו תקיפות, ומתחילים להתארגן לקראת הימים הבאים, כי באמת פרצה פה מלחמה. ואז ביום השני של המלחמה, בשביעי באוקטובר, בבוקר אבא שלי אמור לתקוף במצרים, המטוס שלו התקלקל, אז הוא לא יצא לתקיפה, וכשהוא חוזר לטייסת, בעצם מתחילים להיערך למבצע דוגמן 5, מבצע של סוללות, של תקיפת סוללות טילי קרקע אוויר טאקה סוריות בלב סוריה. ואבא שלי יחד עם הנווט שלו גלעד גרבר בעצם מתחילים להיערך לטיסה. ויוצאים למטס, יוצאים לטיסה, עוברים מעל רמת הגולן שכולה אשן, רואים את כל הטנקים, מגיעים לסוריה למקום שבו אמורות להיות המטרות, אותם טילי קרקע אוויר, וכשהם באים להטיל את הפצצות, בעצם הם מבינים שהמטרות ריקות. המטרה לא נמצאת במקום שבו הם אמורים, להטיל אותה, אבל אבא שלי ככה מתאר שהם רואים את המטוסים שלפניהם, מטילים את הפצצות בדיוק לפי התכנון, אז גם הם עושים את זה. מטילים את הפצצות ומתחילים לחזור לכיוון הארץ. ובדרך חזרה, תוך כדי שהם ככה בטיסה חזרה, הם רואים מהמטוס שלפניהם יוצא מצנח. ואבא שלי אומר לגלעד, הנווט שלו, בוא ננסה רגע להבין מה קורה, איפה אותו איש צוות אוויר עומד לצנוח, כדי שנוכל, זה כבר היה די קרוב לקו כוחותינו, אולי נוכל לעזור לארגן חילוץ. ובעצם תוך כדי שהם מתמאמים בשטח האויב, הם נפגעים, הם חוטפים איזה בום מאוד מאוד חזק במטוס, הם מבינים שהמטוס נפגע, המטוס מתחיל לבעור, הם מנסים עוד למשוך, אבל הם מבינים שמטוס פנטום בוער, ללא שני מנועים, אין הרבה מה לעשות בו, ובעצם הם נוטשים את המטוס וצונחים בתוך השטח הסורי, כשתוך כדי שהם צונחים, הם כבר רואים את הכוחות הסורים מגיעים אליהם, מתקרבים, ויש איזה משהו ככה בזמן הזה, מאז שנוטשים את המטוס, ועד שאבא שלי נוחת על הקרקע, שהוא בעצם מבין שהוא הולך לשבי.
וואו, מטורף. וכמה זמן הוא היה בשבי?
אבא שלי היה 8 חודשים בשבי, חזר ביוני. כשאפשר לחלק בעצם את התקופה של השבי לשתי תקופות. תקופה ראשונה שהוא היה בעצם בבידוד, באיזשהו חדר קטן, צפוף, חשוך.
לבד?
לבד. היו תאים שונים שהשבועים הישראלים היו סמוכים, הם שמעו קולות, הם ידעו ששם עוד שבועים, אבל הוא היה לבד, 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 בתא. וזו תקופה גם של חקירות, של עינויים, הסורים ניסו להוציא מידע, במיוחד מאנשי הצוות אוויר שהבינו ש... אולי יש להם איזשהו מידע רלוונטי, וזו תקופה גם שאבא שלי מתאר כתקופה גם קשה מבחינת העינויים והחקירות, גם מבחינת הרעב, צמא, אבל בעיקר בעיקר מבחינת הבדידות.
טורף.
בהמשך, ככה כבר אחרי מספר חודשים, אחרי שהמלחמה הסתיימה, הסורים בעצם אספו את כל אנשי הצוות אוויר ביחד לאיזושהי שהות משותפת, איזשהו חדר בגודל של כיתת לימוד פחות או יותר.
אוקיי. עכשיו, לסיפורים האלה את נחשפת באיזה שלב?
אני אפילו לא יודעת להגיד מתי נחשפתי, זה פשוט משהו שהיה שם תמיד.
כן, זה משהו שדיברו עליו בפתיחות יחסית? זאת אומרת, זה היה משהו ברור?
אצלנו בבית, כן. הסיפור תמיד היה שם, אבא שלי תמיד דיבר על זה, הרצה על זה. כשהייתי מגיעה לקיבוץ של סבתא שלי, זכרונה לברכה, לקיבוץ כפר מסריק, אז היו קוראים לי הילדה מהמלחמה. אבל אני יודעת שזה לא היה ככה בכל הבתים של פדוי השבי. יש פדוי השבי שלא סיפרו במשך הרבה שנים את הסיפור. חזרו, הקימו משפחות, התחתנו ילדים, אבל לא סיפרו את הסיפור. Okay. אצלנו זה תמיד היה נוכח.
אוקיי. אז... את בעצם ילדה של המלחמה, שגדלה עם ההבנה הזאת, ואני חוזרת איתך רגע לשביעי לאוקטובר, ובאיזשהו שלב כולנו מבינים שלמרבה הצער יש חטופים. איך את מוצאת את עצמך קצינת קשר למשפחות חטופים?
האמת שזה סיפור מעניין, כי באמת אחרי המחשבות הראשונות, וככל שמתבהרת ההבנה שיש פה מלחמה, אז המחשבה הראשונה שלי, המחשבה הבאה היא מה אני יכולה לעשות? איך אני יכולה לתרום?
נגיד שכל השירות שלך היית בחיל האוויר.
נכון, כל השירות שלי הייתי בחיל האוויר, עסקתי בעולמות של פיתוח מפקדים ופיתוח הדרכה.
זאת אומרת, ללא שום רקע בליווי משפחות, או חס וחלילה נפגעים, או שום דבר כזה.
לא, ממש לא. עסקתי באנשים, בפיקוד, בהדרכה, אבל מעולם לא הייתי קצינת נפגעים, מעולם לא עסקתי בתחום של שבועים ונעדרים. בשביעי באוקטובר, כאמור, כל אחד מחפש מה הוא יכול לעשות. אז יש כאלה שהלכו לבשל לחיילים, או להסיע, לעזור למפונים, ואני יש את צבא. אז היה לי ברור שאני רוצה לתרום במילואים. וממש ככה יום יומיים אחרי השביעי באוקטובר, באחת הקבוצות וואטסאפ של הפורשי צבא, של הפורשות צבא, שולחת הודעה חברה שאני מכירה אותה כקצינת נפגעים, והיא כותבת, מחפשים קצינים, קצינות, אני לא זוכרת איך היא תיארה את זה בדיוק, אבל היא אמרה איזה מין משהו עם רגישות, עם יחסי אנוש, ואני מיד מתקשרת אליה ושואלת אותה, מה צריך? זאת אומרת לי, מקימים גוף שבעצם ייתן מענה לחטופים האזרחיים, ויטפל במה שהמשפחות צריכות, עוד לא בדיוק ידעו במה זה יהיה כרוך ומה יהיו המשמעויות, ומיד אמרתי לה, אני בפנים, אני מתגייסת.
למה? אני חייבת לשאול אותך, זאת אומרת, יכול להיות שמהמקום הקשה הזה, של לשמוע את הסיפורים ולגדול איתם, וככל שגדלים גם מבינים יותר מה המשמעות של הסיפורים האלה, זה לא יוצר איזושהי רתיעה?
לא הרגשתי רתיעה. להפך, הרגשתי ממש את החיבור המיידי, ממש מהבטן, אני אגיד, לא מהראש, אלא בדיוק מהמקום של וואו. כנראה, אולי זו השליחות שלי במלחמה הזאת, דווקא בגלל הסיפור האישי, דווקא בגלל מה שעברנו.
מה ההורים אומרים על זה? הם גם בראש שלך?
אז באמת, ברגע שככה קיבלתי את האוקיי שאני אתגייס למילואים לתפקיד הזה, אז הדבר הבא היה לדבר עם ההורים.
וואו.
לדבר עם אימא בעיקר. כן. לדבר עם אימא, כי בעצם התפקיד הוא להיות קצינת קשר למשפחות. ואימא היא זו שהייתה בבית.
היא הייתה הקשר.
והייתה הקשר, ולא ידע מה קורה עם אבא. וככה כשדיברתי איתה ואמרתי שזה מה שאני הולכת לעשות במילואים, אז היא אמרה לי שני דברים.
אוקיי.
ושני הדברים האלה הלכו איתי בעצם מאותו רגע והלאה. הראשון היה, הלוואי שזה לא ייקח להם כל כך הרבה זמן. אבא שלי חזר אחרי 8 חודשים.
וואו.
והדבר השני שהוא אולי הלפיד שלי במשימה, בתפקיד הזה, לא אוהבת לקרוא לזה משימה, זה המשפט שהיא אמרה לי, הלוואי שלנו היה מישהו. כי אף אחד לא היה איתנו שם, אף אחד לא דיבר איתנו, אף אחד לא הסביר לנו מה קורה. ובאמת זה היה החיבור שלי במקום הזה.
מדהים. עם המילים החזקות האלה נעשה את נחתה? נשמע...
בשמחה.
נשמע את גלי עטרי, מקיץ אל חלום, ואז נמשיך, יש לי כל כך הרבה שאלות. גלי עטרי.
מרגלות הנה בחור
אז שמענו את גל יטרי, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם סגן אלוף במילואים סיוון, ודיברנו על מה זה להיות בת של פדוי שבי, ככה ממש על קצה המזלג, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה להיות קצינת קשר למשפחות חטופים? מה התפקיד בעצם? מה עושים?
התפקיד של קצינת קשר למשפחות חטופים זה בעצם משהו שנולד כתוצאה מהמלחמה הזאת. זה לא משהו שהיה קיים קודם לכן. והוא נולד מתוך באמת שהמשפחות בימים הראשונים כל הזמן אמרו, אף אחד לא בקשר איתנו, אף אחד לא מדבר איתנו. ואז בעצם הקימו את הגוף הזה וחיפשו קצינים שבעצם יהיו אלו ש... נותנים את כל המידע, את כל העזרה למשפחות.
תני לי דוגמה לדברים שיצא לך לעשות במסגרת הזאת. מה עושים?
המנעד הוא מאוד מאוד רחב, וגם המשפחות הן מאוד מאוד שונות. כל משפחה הצרכים שלה הם אחרים. יש משפחות שצריכות שיהיו איתם, שישבו איתם, שידברו איתם. גם על הבן או הבת או האבא יקיריהם שנמצאים, שנחטפו לעזה, ויש משפחות שצריכות יותר את המידע. אנחנו ככל שניתן וככל שאפשר עושים את הכל להביא להם את המידע הכי מדויק, הכי אמין, את האינפורמציה על מה קורה עם יקירם. ולפעמים גם יש טיפול בכל מיני עניינים בירוקרטיים, עניינים ממשלתיים. בתקופה הראשונה זה היה אפילו הקפאה של חשבונות בנק של חטופים, כל מיני דברים מנהלתיים. למעשה אנחנו שם לכל צורך שיעלה מהמשפחה. זה יכול להיות במקום של מידע, זה יכול להיות גם להיות פשוט להקשיב להם ולחבק אותם.
וגם דוגמה לבקשה ככה שקיבלת, או שאלה ששאלו אותך ש... הייתה סופר מרגשת או סופר ייחודית בעינייך?
אחת השאלות שככה נגעו בי באמת במקום המאוד מאוד אישי, שבאחד המפגשים עם המשפחה, עם אחת המשפחות שאני מלווה, אז האבא שאל אותי, אני כל הזמן מנסה לחשוב מה החטופים שנמצאים שם לבד באיזה חדר קטן וחשוך, מה הם עושים שם כל היום? איך הזמן עובר להם? ואז נזכרתי בעצם באבא שלי, במה שהוא היה מספר על התקופה הזאת שהוא היה לבד. ואבא שלי כשהוא היה לבד, הוא החליט שהוא יחזור בריא בגופו ובנפשו. והוא יעשה את כל הממצים כדי לחזור הביתה למשפחה שלו. ואבא שלי מאוד מאוד אוהב לטייל. אז הוא ממש היה ככה... מדמיין איך הוא מטייל בארץ וכל מיני מקומות שהוא רצה לטייל. וגם וסיפרתי את זה לאותו אבא, וזה ככה נגע בו במקום שגם באמת החטוף שלהם הוא מאוד מאוד אוהב לטייל, וזה ככה ממש ריגש אותו. אפילו אני הרגשתי איזה מין
סיפרת לו שזה המקום שממנו את מביאה את המידע.
כן, כן, סיפרתי לו שהרי אני לא יודעת, בתור קצינת קשר, אני לא יודעת מה הם עוברים בשבי, אבל הסיפור הזה של אבא שלי מאוד מאוד התחבר לי לשאלה שלו, ואני יכולה להגיד שאבא שלי גם מספר שבתקופה הזאת הוא היה פותר תרגילים במתמטיקה כדי לשמור על ראש צלול, והיה בחדר הקטנצ'י כזה שאי אפשר לעמוד בו אפילו בצורה ישרה, הוא היה מנסה לעשות כמה שהוא יכול כל מיני תרגילי התעמלות כדי לשמור על כושר, וזה מאוד מזכיר סיפורים שעכשיו חטופים ששבו מספרים על מה עזר להם לשמור על צלילות ועל... על בריאות עד כמה שאפשר.
תגידי, המפגש עם, עם המשפחות ועם הסיפורים שלהן, סליחה, גרם לך לגלות דברים חדשים על הסיפור המשפחתי מלפני 50 שנה?
האמת שאני כל הזמן שומעת את הסיפור של אבא שלי מהזווית שלו, אני מכירה מאוד טוב. דווקא כל מיני סיפורים מאימא,
פתאום התחלתי לשמוע
על התקופה, על מה שעבר עליה.
מדהים.
פה בארץ. אני יכולה לספר ככה כדוגמה, אמא שלי, שזה דווקא סיפור שהכרתי, אבל כשהגיעו לאמא שלי בעצם להגיד לה מה קרה לאבא שלי, אז אמרו לה שראו את המטוס מתפוצץ, וממטוס כזה לא יוצאים בחיים. זאת אומרת, בארץ נהדר היה שווה חלל. ביום כיפור. ידעו להגיד לה שהמטוס התפוצץ, ורוב הסיכויים שהוא לא יחזור. ובמשך למעלה מחודש, עם זה אמא שלי חיה עם ילד קטן בן פחות משש.
עד שהגיע מידע אחר?
עד שהגיע מידע אחר, שהגיע במקרה לגמרי, הגיע דרך רעיון שהגיע איזשהו כומר, שהגיע לסוריה ככה במסווה של עיתונאים, איזושהי כנסייה שרוצה לעשות טוב בעולם, איזשהו ארגון שרוצה להשכין שלום ולעשות טוב, ובמקרה שלפו את אבא שלי ושבוי נוסף לרעיון, כשברעיון הסורים מתדרכים את אבא שלי ואת השבוי הנוסף בדיוק מה הם צריכים להגיד, מה מותר להם, מה אסור להם, הכל גם עובר בתרגום, זאת אומרת אבא שלי מדבר בעברית, אבל המידע עובר דרך תרגום לערבית ותרגום לאנגלית עד שהוא מגיע לאותו עיתונאי במסווה, ובאיזושהי נקודת זמן העיתונאי שואל את אבא שלי מאיפה הוא בישראל, ואבא שלי עונה מכפר מסריק, ומסתבר לימים שאותו כומר היה תקופה מסוימת באקו, שזה ממש סמוך לכפר מסריק.
מדהים.
והוא בעצם זה שהביא את הבשורה הראשונה שאבא שלי בחיים, וככה בעצם הגיעו לאמא שלי אחרי בערך בחודש דצמבר, כמעט חודשיים אחר כך רק.
מדהים. דיברנו על דמיון, קווי דמיון בין אז והיום, בהיבט הזה. יש דברים שאת רואה שהיו פעם ואין שום סיכוי שקורים היום?
אני חושבת שמדינת ישראל למודת המלחמות למדה הרבה מאוד.
מה למשל?
קודם כל באמת המקום הזה שיהיה מישהו בשביל המשפחות, לשים קצין או קצינה, או אפילו לפעמים יותר מקצין אחד, אם זו משפחה שהיא גדולה או מורכבת, לשים מישהו שילווה את המשפחות האלה, שיהיה הקו הראשון לכל שאלה, לכל בקשה. אמא שלי גרה בשיקון המשפחות בחצור, אבל אפילו כשהייתה צריכה ללכת לבנק, כי הם בדיוק קנו בית והייתה צריכה ללכת לשחרר כסף, אמרו לה, את לא יכולה לשחרר את הכסף, כי צריך את אורי שיחתום, ואין לך תעודת פטירה. ובהיבט הזה אני חושבת שישראל למדה, לצערנו, אבל למדה איך להתייחס לדבר הזה בצורה אחרת. בטוח שגם היום נעשות טעויות.
ברור.
אבל הבינה שצריך פה להעמיק בטיפול.
מה לגבי המקום של התקשורת? יכול להיות שדווקא זה שיש עכשיו תקשורת והכל יוצא וכולם יודעים הכל, זה יותר קשה. או אני לא יודעת, או אולי יותר קל, נגיד אולי אמא שלך בדוגמה שנתת, אולי זה לא היה לוקח חודש, אני לא יודעת.
קודם כל, באמת, באותה תקופה לא היה וואטסאפ ואינסטגרם וטלגרם, ובעצם אותו עיתונאי שהביא את המידע לישראל, לקח זמן עד שזה עבר את הצנזורה ואת האימות של הצבא שאכן המידע נכון. והיום אנחנו באמת רואים שהכל רץ מיד בוואטסאפ ובטלגרם. אחת הבעיות זה שלא תמיד המידע הוא אמין. ואנשים גם נורא נורא רוצים להרגיש קרובים למשפחות, ונורא רוצים לעזור, ולפעמים באמת משתפים גם מידע שהוא לא נכון, או לפני שהתקבל אליו אימות רשמי, וזה מאוד מאוד קשה למשפחות, כשמשפחה פתאום מתחילה לשמוע שמועות, ועל כל החטופים, אבל בטח ובטח אם זה קשור ליקירם, זה ממש סיוט, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, ובדרך כלל הם יתקשרו לקצין קשר, וישאלו אותו.
אני מבינה שנתקלת בדוגמאות כאלה.
כן, לצערי נתקלתי בדוגמאות כאלה, וזה שעות מאוד מאוד קשות עד שמבינים אם השמועות נכונות או לא נכונות, לפעמים השמועות לא היו נכונות, לפעמים השמועות כן נכונות, זה פשוט סבל למשפחות.
עוד סבל למשפחות.
עוד סבל למשפחות, ממש, גם ככה הן מתמודדות עם אי-וודאות, וזה מאוד מאוד קשה. אני אוסיף ואני אגיד שבאמת יש הרבה גם עיתונאים שמלווים אותם, וככה רוצים נורא גם לעזור בעלת המודעות, אבל גם להיות הראשונים שמספרים את הסיפור. וגם לאמא שלי היה סיפור כזה, שעיתונאי.
אז היה גם אז?
אז זה פשוט לא היה ברשתות החברתיות ובאינטרנט, כי לא היה.
אני חשבתי שזה משהו ייחודי לעכשיו שרצים אחרי הסקופ.
אז גם אז היה עיתונאי שממש רדף אחרי אמא שלי, נכנס, הצליח להיכנס לתוך הבסיס, לתוך שיקון המשפחות בבסיס, וממש לא עזב אותה, ואמא שלי לא רצתה להתראיין ולא רצתה לדבר, והוא ממש ממש ככה לא עזב אותה. אז
את אומרת בעצם כלום לא השתנה.
אני חושבת שהשתנה הקצב, השתנה הדיגיטליות, השתנה שהכל זורם גם מאוד ויזואלית, אבל התקשורת תמיד באמת מחפשת לספר את הסיפור.
טוב, נשמע את אביב גפן, יומן מסע. את רוצה להגיד מילה על השיר? למה בחרת בה?
אני חושבת שמאז 7 באוקטובר אנחנו בתוך מסע.
מסע.
מסע של המדינה, מסע חברתי, מסע אישי.
כן, אצלך זה משולב.
לגמרי.
אז אביב גפן, יומן מסע.
ספור שבילים ויציאה רושם בתוך יומן מסע להתערבב ולא להיבלע רושם בתוך יומן מסע והיה שובה, אל תסתובב כי זה תמיד יכול להיות זה שידליק לך את הלב יפרוק את הכאב בשלווה בתוך יומן מסע כולנו עשויים אבק של אהבה רושם בתוך יומן מסע מביטים למעלה ונושאים תפילות שבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות
כן, אז דיברנו על הנושא הזה של קווי דמיון וקווי שוני. אני חושבת שאחד הדברים שאני זוכרת לפחות מסיפורים שהיו פעם זה מכתבים. מכתבים מהשבי. היום אין את זה, נכון? זאת אומרת, לא נתקלתם בדבר כזה במכתבים. לפחות מהשבי.
אני לא חושבת שהיו היום, שיש היום איזושהי מכתבים. יש מדי פעם שהחמאס או הג'יהאד מפרסמים סרטונים של חטופים, וזה התרגשות אדירה למשפחה, מצד אחד לראות את יקירם אחרי כל כך הרבה זמן, מצד שני זה מאוד מאוד קשה. ובאמת, קודם כל פעם היו כותבים מכתבים, נכון. לא היה וואטסאפ ומיילים, היו כותבים באמת מכתבים.
נכון.
ואמרתי שבתקופה הראשונה אבא שלי היה בבידוד, אבל אחרי מספר חודשים בעצם כינסו את כל השבועים בקבוצה ביחד, וקודם כל אולי מעניין לספר על התקופה הזאת, שבעצם הם פתאום נפגשו כ-20 טייסים, אנשי צוות אוויר, טייסים ונווטים, ועוד שני קצינים בחדר אחד, אחרי תקופה ארוכה שהם היו לבד. וקודם כל הם שיתפו אחד את השני בכל מה שקרה להם מאז תחילת המלחמה, יש שבועים שנפלו בשלבים יותר מאוחרים של המלחמה, ודבר נוסף זה שהם בעצם התחילו לארגן את היום שלהם בתוך החדר הזה שבו הם נמצאים. אם זה כל מיני פעילויות, היו המון קיבוצניקים, אז הם בעצם הקימו ועדות, ועדה לתרבות, וועדת מזון, וועדת ספורט.
כל אחד מה שהוא מכיר.
כן, ובעצם חילקו את הזמן שלהם, אפילו את האוכל, הם דאגו שכולם יקבלו שווה בשווה. ממש כל אחד, ואם מישהו קיבל יום אחד כמה גרגירי אורז יותר, אז ביום למחרת מישהו אחר יקבל את זה, ממש חילקו את הדברים. וככל שחלף הזמן, אז בעצם התחיל מסע ומתן להסכם לחילופי שבועים עם סוריה, בתיווך של האמריקאים ובעזרה של הצלב האדום. ובשלב הזה גם הצלב האדום הגיע בעצם לבקר, והשבועים יכלו לכתוב מכתבים הביתה, ובני המשפחה יכלו לכתוב, הייתה גלויה מאוד מאוד מובנית של הצלב האדום, וזה כל המקום שהיה. ואימא שלי כתבה מכתבים לאבא שלי, אבל אימא שלי רצתה לספר לו המון דברים, אז היא כתבה נורא נורא צפוף בכתב קטן, וכל מכתב צריך לעבור את הצנזור הסורי. והוא לא רצה לקרוא את המכתבים האלה שכתובים נורא נורא צפוף. אז חלק מהשבועים התחילו לקבל מכתבים, ואבא שלי עדיין לא קיבל מכתב.
וואו.
שהוא מכתב.
איך ידעתם שזאת הסיבה, אגב? נורא
מעניין. הם הבינו את זה מהשומרים ששמרו עליהם.
אוקיי.
לא רק זה, הם בשלב מסוים באו ודרשו. השבועים היו אבא שלי ושבועים נוסף שלא קיבלו מכתבים, והם באו ודרשו מהשומרים שלהם, שיעבירו לצנזור שהם מבקשים לעצור את המכתבים לכולם, קודם כל ששני השבועים שלא קיבלו, קודם כל הם יקבלו.
וואו. קיבוץ. הכל שוויוני.
קיבוץ, אבל גם עמידה מול השובים שלך בתנאים לא פשוטים. ואז אבא שלי בעצם בראשון במאי מקבל מכתב ראשון מאמא שלי, שהמכתב הוא ממרץ.
אוקיי.
והוא מקבל שם, למכתב מצורפת תמונה.
אוקיי.
והתמונה מאוד מאוד רגשה אותו. כי בעצם היא נתנה לו את האישור למשהו מאוד חיכה לדעת, מאוד רצה לדעת. כשאבא שלי נפל בשבי, הוא ידע שאמא שלי אולי בהיריון.
וואו.
כשאני מספרת את זה לבני נוער, אז אני שואלת אותם, איך יודעים אם מישהי בהיריון? סליחה, אז הם אומרים לי, מה הבעיה? הולכים קונים סטיק. אבל ב-73 לא היה סטיק ואולטרסאונד וכל הדברים. היה צריך לחכות. עד לבדיקה של רופא. אז אבא שלי ידע שאמא שלי אולי בהיריון, והיה אמור להיות לתור לרופא מתישהו אחרי החגים. ובעצם בתמונה, הוא קיבל תמונה וראה בעצם שהיא עם בטן.
וואו.
ובכל הימים האלה שהוא היה לבד בבידוד, הוא החליט שהיא בהיריון, והוא כל הזמן התלבט אם זה יהיה בן או בת, הוא חישב שהלידה צפויה להיות בסוף מאי, ובעצם כשהוא קיבל בתחילת מאי את המכתב הזה ממרץ עם התמונה, הוא ראה שהיא באמת באמת בהיריון.
מטורף, איזה התרגשות זאת בטח.
נכון.
האמת שאת יודעת, אני חושבת על הזמן שחולף, ועל הפער הזה שאתה מפתח מהמשפחה, ממה שקורה במדינה, זה משהו שקשה אחר כך לגשר עליו, בין שאר הקשיים כמובן. את זוכרת אמירות של אמא שלך על הקושי הזה לגשר על הפער, על הצורך להשלים לו 8 חודשים?
אני דווקא את זה אני פחות זוכרת. אני יכולה לספר סיפור שבזמן שאבא שלי היה בשבי, היא הלכה עם אחי לקנות לו בגדים לפסח. ואחי כמו ילד, לא רצה למדוד ולא רצה זה, ובאיזשהו שלב המוכרת ניסתה לעזור לה, והיא אמרה לאחי, בוא תראה ילד, תמדוד, שתוכל לחזור הביתה ולהראות לאבא. ואז אחי, ילד בן 6, מסתכל למוכרת ואומר לה, את יודעת גברת, יש ילדים שאבא שלהם לא חזר מהמלחמה.
וואו.
וזה מסוג הרגעים ש...
נחנקה המוכרת.
כן. ואני חושבת שגם היום יש מצד אחד איזושהי חזרה לשגרה והמון, ואנשים שעובדים, ומצד שני משפחות שיום יום נמצאות בתוך המסע הזה, חוות את הטראומה של השביעי באוקטובר ואת הקושי ועסוקות, ואנחנו רואים את זה עם המשפחות שעושות כל מה שהן יכולות, והן עסוקות רק בדבר הזה. איך אנחנו מחזירים את היקירים שלנו הביתה, אם זה בפעילות בחול, אם זה בפעילות בארץ, אם זה ללכת לספר את הסיפור, כל משפחה עושה מה שהיא מבינה. אני יכולה להגיד שמהזווית שלי כקצינת קשר, אחד הדברים זה שמהסיפורים ומלהיות עם המשפחה, אנחנו בעצם הקצינים מכירים את החטוף או החטופה מאוד מאוד טוב, ובעצם החטוף או החטופה לא מכירים אותנו, הם אפילו לא יודעים מי אנחנו, אבל אנחנו במידה מסוימת הפכנו להיות כמעט בני משפחה של אותן משפחות, מרוב המסע הזה שאנחנו עוברים.
יש רגעים בטח מאוד מאוד קשים בליווי הזה. בואי תספרי לנו דווקא על משהו משמח, על משהו שאת אומרת, וואו, זה רגע שילווה אותי.
אז אני חושב, שני רגעים מאוד מאוד משמחים שהיו ככה לאורך הדרך. אחד זה הפעם הראשונה שקיבלתי עוד חיים על אחד המשפחות, והידיעה הזאת שאני הולכת לבוא ולספר, להגיד להם משהו טוב, משהו שיעזור להם להחזיק את התקווה הזאת, להחזיק את לצבור כוחות כדי להמשיך את המסע עד שהוא או יחזרו. וואו, זה...
רגע, יש לי שאלה. דווקא כשהולכים לבשר חלילה בשורה רעה, אז נערכים, ואני מניחה שמגיע גם פסיכולוג, ויש איזושהי ערכות. כשרוצים לבשר בשורה טובה, גם יש ערכות? או שזה פחות?
אני חושבת שעם הזמן אנחנו למדנו איך לבשר את הבשורות הטובות. כשלמשל כשהייתה עסקה ראשונה, אז באמת ככה, איך אנחנו אומרים ומה אומרים, וגם עכשיו אנחנו נערכים, אבל לא לכל דבר, המציאות עולה על כל דמיון, לא לכל דבר אנחנו באמת יכולים להיערך, לא לבשורה מרה עד הסוף, שאנחנו ננסה להתכונן, לא תמיד אנחנו, לפעמים זה מגיע בהפתעה, וגם לא לבשורה טובה. אבל שאלת על רגע מרגש, אז אולי השיא, הרגע באמת הכי מרגש, זה השיחה לאחת המשפחות שאמרתי להם שהיקרים שלהם צפויים לחזור, זה היה בעסקה הראשונה.
וואו.
וכל ההיערכות ללכת להרוז תיק, להתארגן, לנסוע לבית החולים בציפייה הזאת, וגם חשש, כי כמו שאמרתי, אני לא מכירה את השווים, את החטופים או החטופות ששווים, ואני כבר חלק מהמשפחה, וגם איך נראה אותם, ואיך זה יהיה. אז זה רגעים מאוד מאוד מרגשים, אבל גם מלווים בהמון המון חשש.
מה המקום שלך באמת בתהליך הזה שאנחנו עכשיו חווינו אותו בשבועות האחרונים של החזרה? זאת אומרת, איך זה נראה? זאת אומרת, נגיד, לא יודעת, המחשבות של איך זה יהיה, את מלבנת את זה עם המשפחה, איך זה עובד?
כן, כן, אנחנו מדברים על זה עם המשפחה. אנחנו, כל משפחה מתאים לה משהו אחר. אנחנו שואלים אותה מה הם ירצו, מה הם חושבים שהשב או השבה ירצו. יש משפחות שמתכוננות מראש, ויש משפחות שאומרות עד שלא נדע שהיקיר שלנו חוזר, אנחנו לא רוצים להיערך.
אין מסיבות.
כן, כל משפחה היא באמת עולם ומלואו, וזכיתי ללוות משפחות מדהימות, אבל מאוד מאוד שונות. אין נוסחה. אין נוסחה. כל קצין מביא את עצמו, את הלב שלו, את הערכים שלו, את מי שהוא, וגם כל משפחה צריכה משהו אחר ואומרת, מבקשת דברים אחרים. יש משפחות שהן מאוד מאוד במקום של הדוינג, של הפרקטיות, של תני לי מידע, מה צריך לעשות, ויש משפחות שרק רוצות שתהיי איתם כמה שיותר ותחבקי ותחשבי איתם ותדמייני איתם איך זה יהיה כשהם ישובו.
אין נוסחה, וזה מוביל אותי לשאלה, יש דרך להיערך לתפקיד כזה? זאת אומרת, יש איזה, אמרנו, לא הגעת מהמקום הזה. איזה הכנה אפשר לעשות לבן אדם לדבר כזה?
אני לא חושבת שיש משהו שיכל להכין אותי לתפקיד, באמת חוץ מהערכים שלי שגדלתי עליהם, הרצון לעשות משהו שהוא משמעותי בשביל מישהו אחר, לתרום, ובמקרה שלי באמת גם החיבור האישי, ההבנה שזו שליחות. אני חושבת שכל קצין קשר מרגיש שזו שליחות. אצלי זה באמת נגע במקום המאוד מיוחד הזה.
ובאמת מהמקום המאוד מיוחד הזה, אני מבינה שהחלטת שאת גם מרצה על הנושא הזה, על החיבור הזה.
נכון.
שזה מה? זה כדי לספר את הסיפור של אבא שלך, או מה?
אז אני ככה אשלים עוד לפני זה ואספר שבעצם אבא שלי חזר בשישי ביוני, וכשהוא חזר והמטוס נחת, אז כל המשפחות רצו למטוס, וכל הפדויי שבי רצו לפתח המטוס, כי רצו כמה שיותר מהר לחבק את המשפחות. ואבא שלי איש מאוד מאוד רציונלי, מאורגן, והוא נשאר לשבת. הוא אמר, 8 חודשים הייתי בשבי, מה אני עכשיו אדחף עם כולם?
וואו.
ותוך כדי שהוא יושב, הוא רואה את אמא שלי, והוא נותן צעקה, יאללה, אני לא מאמין, היא עוד עם בטן. כי לפי החישוב שלו, תינוק, הלידה הייתה אמורה להיות בסוף מאי. ובעצם אבא שלי רואה שאימא שלי עדיין עם בטן, ובדיוק שבוע אחר כך אני נולדתי.
וואו, אז ממש חיכית.
ממש חיכיתי לאבא.
ולהרצאה?
ולהרצאה. אז בשישי באוקטובר 23 ציינו 50 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, ואבא שלי בעבר היה מרצה ומספר את הסיפור, ופנו אליו המון להרצאות, והוא בשנים האחרונות פחות מרצה. וככה שוחחנו בינינו שאולי אני אקח את ההרצאה, עוד לפני המלחמה, עוד לפני השביעי באוקטובר, שאולי אני אקח את ההרצאה ואמשיך לספר את הסיפור, כמו דור המשך כזה. כן, ממש כמו שלפעמים דור שני לניצולי שואה מספרים את הסיפור, ואז פרצה המלחמה. ובהתחלה הרגשתי לא כל כך בנוח עם זה. אבל ככל שהזמן עבר, הבנתי שדווקא השליחות שלי היא לספר את הסיפור. את הסיפור של אבא שלי ואת הסיפור של המשפחות, כדי שהנושא הזה לא ישכח. שאנשים, שתהיה כל הזמן המודעות למה המשפחות האלה עוברות. לזה שאפשר לחזור מהשבי ולבנות חיים שלמים. יש לי עוד אחות צעירה ממני. ואפשר.
כן, את מרגישה שאבא שלך השתקם ובאמת בנה חיים שלמים, או שאת מרגישה שזה שם?
השבי תמיד יהיה שם. אצל אבא שלי ואצל כל מי שיצא מהשבי. אפשר לצאת מהשבי, אבל השבי נשאר בך. וכמו שאמרתי, אז גדלתי על זה. אבל אבא שלי בחר בחיים, והרחיב את המשפחה, והוא מטייל המון. בישראל, מאוד אוהב את הארץ, המשיך בקריירה, היה מדריך בבית ספר לטיסה המון שנים כאזרח עובד צהל.
וואו.
למעשה עד גיל פרישה. כן, בחר בחיים.
יפה. אז הנה, יש לנו גם מסר אופטימי.
לגמרי.
אם הייתי שואלת אותך איזה מסר את רוצה להעביר, אז נראה לי שקיבלתי תשובה מבלי ששאלתי.
ואני אוסיף קודם כל למשפחות שבאמת, למשפחות של החטופים, באמת חיבוק גדול ואמן שיחזרו
אמן.
בקרוב ועל הרגליים. ולשאר המאזינים אני אגיד ש גם תחשבו על העניין של השמועות, ולשמור על הפרטיות של המשפחות במקומות שהן מבקשות והן צריכות את זה.
נכון.
וגם בסוף, גם ההרצאה שלי וגם הסיפור, אני חושבת שהוא נוגע באמת בערכים של הפדיון שבועים, והערבות הדדית, והרעות, ואהבת הארץ. אני חושבת שאנחנו צריכים לשמור.
זה המקום.
זה המקום שלנו כישראלים.
יפה, יפה. סיוון, תודה. תודה על השיתוף
תודה
האישי ועל העשייה. אנחנו מסיימים כאן. האמת, תוכנית מאוד מרגשת. אנחנו נשמע את אמיר בניון, עומד בשער. את רוצה להגיד מילה לפני שנשמע את השיר ונסיים?
כן, אנחנו מחכים להם יותר מדי זמן, ואמן שכבר יעמדו בשער ויחזרו.
אמן. אז אמיר בניון, עומד בשער. ניפגש פה ביום רביעי הבא, בין 12 ל-1, רדיו סול, כי אני חייל. תודה לכם, תודה לסיוון. ביי.
תודה רבה.
בכל דקה, רק לא בקיץ, חם לי עכשיו. אמרת, אם זה מי שאתה, אולי עדיף שניפרד. רק לא עכשיו, לא יהיה לי את מי לחבק בחור.
אבל אין מחילה, זה ממשיך כל יום ואין